שלום לכל המאזינים וברוכים הבאים לפרק נוסף של גרין ניוז. כאן צחי ספונד ואיתי עמית לב גולדשטיין. היי עמית.
אהלן צחי, מעניינים.
בסדר גמור, ואנחנו מזכירים למאזינים שעוסקים בעולמות הגוף והנפש והבריאות הטבעית, שיש לנו פלטפורמה שמקדמת את התחומים האלו, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו שנביא אתכם לקדמת הבמה. הפרטים המלאים בקישור המצורף בתיאור הפרק, ולענייננו, הפרק היום יעסוק במטאיזם ומרחב תודעה. אתה יודע מה זה מטאיזם?
אין לי שמץ של מושג.
אז נחקור את זה היום, נפתח את התודעה שלנו ונחקור את זה. ולטובת הנושא אנחנו שמחים לארח את פריידי מרגלית, שהיא חוקרת תודעה, מייסדת שיטת המטאיזם ועומדת בראשה של קהילת מרחב מודעות, המונה כיום עשרות אלפי אנשים. ובנוסף, פריידי מנחה עם בת זוגה לחיים, אלימור אניג, את התוכנית שיחות בגן עדן. נכון? דייקתי, פריידי?
מעולה, מדויק.
אז שלום וברוכה הבאה לפודקאסט שלנו.
איזה כיף, כיף להיות כאן.
כיף לארח אותך, ואנחנו בדרך כלל מתחילים עם האורחים שלנו, שהם יספרו וישתפו איך הם הגיעו בכלל לעולמות הרוח. לפני שניסינו למטאיזם, אז נשמח לשמוע קצת עלייך ואיך נפתחת לעולם הזה.
או, שאלה טובה, בדיוק השאלה ששאלתי אתכם קודם, זה נורא מעניין, איך הגענו לזה בכלל? אז אני אגיד שאני עד לפני 14 שנה עסקתי בכלל בנדלן, עולמות החומר, יזמות נדלן, שאני עד היום אגב אוהבת, אני אומנם כבר לא עוסקת בזה, אבל אני עד היום ככה דוחף את התלמידים שלי לקנות נדלן, להשקיע בנדלן, אני אוהבת נדלן. וזה היה עיסוקי. בעיקר אגב בחול, כך שהייתי ככה על הקו ישראל כפריסין במשך כמה שנים. ואז אחי הקטן נפטר, הוא היה בן 14, והוא נפטר מסרטן. ובמוות שלו קרה לי שם משהו. פשוט נפתח לי עולם, איזשהו צוהר, להבין שזה נחמד איך שאני חיה ומשחקת את החיים, כי לא שיחקתי רע. קניתי קרקעות והשבחתי ובחרתי ובניתי ועשיתי דברים יפים בסך הכל, והרבה יוזמה ואהבה מסביב. אבל קלטתי שבעצם אני עדיין משחקת באשליה. עכשיו אני אומרת קלטתי, זה לא היה ברגע, זה היה תהליך אחרי המוות שלו. פתאום, קודם כל בכלל להבין שלא מתים. זה היה וואו בשבילי, אני ידעתי שמתים, אני זוכרת את הלוויה שלו, את הקבורה שלו, זה משהו מאוד חזק לי עד היום, להיזכר ברגע הזה שתומנים אותו שם באדמה, זהו נגמר, ככה חשבתי. ופתאום לגלות שלא, מה פתאום?
איך גילית את זה?
או, זה סיפור שאני אגיד בקצרה רק, שהוא פתאום התחיל לדבר איתי. עכשיו חשבתי שאני עוזה, מה זה השטויות האלה? חשבתי שאני במקרה הטוב השתגעתי, במקרה הרע יש לי בעצמי סרטן. אני רצתי לבית חולים לעשות CT שאחר כך עבר ל-MRI, לחפש איזה ממצא, מה זה השטויות האלה? אני שומעת את הילד בצורה מאוד ברורה והוא צוחק והוא מדבר. וככה הדפתי את זה במשך תקופה, עד שהיה איזה רגע שהוא אמר לי משהו, הוא רצה לקנות את אמוני. הוא אמר לי, סיס, ככה הוא קורא לי עד היום. אגב, איך הגעתי לפה? נכון שהיה לי ווייז, אבל כל הזמן, אני לא טובה בדרכים ונהיגה, אני לא נוהגת כבר שנים. כל הזמן הוא בדרך, אומר לי, סיס, ימינה, את מפספסת, שמאלה, אוקיי? יש לי בפנים. אבל אז עוד לא ידעתי לסמוך על זה, היום אני כבר חיה את זה, היום זה, האוזנייה הזאת, זה לחם חוקי. אבל אז הדפתי והדפתי, עד שהיה איזה רגע שהוא אמר לי, סיס, מחר תהיה רעידת אדמה, יסערו רוחות השמיים ותיגש הארץ, הוא ככה מדבר בשפה כזו מליצית, תהילים כזה. אנחנו גם מגיעים ממשפחה חרדית, עוד איזה כוכבית קטנה. וחשבתי שוואו, אני משתגעת. סיפרתי את זה למי שהיה סביבי, צחקנו עליי ביחד איזה נביאת זעם אני נהיית, כאילו מחר רעידת אדמה. אבל למחרת הייתה רעידת אדמה. וצונאמי, ביפן זה היה. חזרתי הביתה, כי אז עוד לא הבנתי שהאוזנייה הזו נוסעת איתי all over. חזרתי הביתה כי הייתי רגילה לראות אותו בחדר שינה, לשמוע אותו יותר נכון. חזרתי הביתה ואני אומרת לו, מה אתה רוצה? הבנתי שכבר אני מדברת פה עם משהו, לא ידעתי עוד מה, לא ידעתי להגדיר את זה. היום אני יודעת להגדיר את זה, אני יודעת ללמד את זה, אבל אז עוד לא ידעתי, לא הבנתי כלום. והוא בחיוך כזה של ילד, שיש לו גם את כל הזמן שבעולם כי הוא מת. הוא אומר לי, לשחק איתך, סיס. את חושבת שאת יודעת איך העולם עובד, וזאת כלל לא רע לך, תראי, את יושבת על ספה, בבית שזה אתה סיימת לבנות, הייתי אחרי לידה, הכל בסדר, לכאורה. אבל הוא אומר לי, לא, מאמי, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. זה עדיין קצה קצה, זה אשליה, את משחקת באשליה. ושם התחיל בעצם מסע של חקירה שנמשך עד היום, ולמידה. והחוויה היא, כשאני אומרת למידה, זה לא למידה מספר, אלא זה פשוט, אני יושבת על הספה כבר שנים, עוצמת עיניים, והלמידה היא כמו איזה אור מטורף שהוא הרבה יותר מהיר ממני. כמה שאני ארוץ אחריו, ירוץ אחריו, יכתוב, אשרבט, ואני עושה את זה, כן? עדיין אני רק מצליחה לגרד קצת מהוואו הזה. וזהו, אני יכולה להגיד לכם שלא עניין אותי יותר מונופול ולקנות אדמות ולקנות שטחים. רציתי את הדבר הזה. זה משחק מטורף. וזה מה שאני עושה מאז. זוכה לעשות, אני אומרת זוכה כי זה זכות לשחק עם האנרגיה בצורה הכי בסיסית שלה עוד לפני שהיא פה חומר, ונדבר על זה כי בסוף אנחנו פה, אנחנו חיים פה במטריקס ובאנו לשחק פה, באשליה. אז יש משמעות לאשליה, אבל...
לאשליה זה עולם החומר, כן, עולם הנוכח.
כן, כן, כן.
ואיך הסביבה הגיבה לסיפור הזה? גם שעשית בדיקות וראית שהכל תקין, אבל הסביבה זה משהו שמי שלא פתוח לנושאים האלו, קשה לו מאוד להקל סיפור כזה שאח שלך...
חבל הזמן, האמת שאני נורא התביישתי גם, נורא התביישתי, כי אף פעם לא היה לי למשל ארון שהייתי צריכה לצאת ממנו בהקשר של הזהות המינית שלי. כל מי שמכיר אותי יודע שיש לי בת זוג, יש לי אישה. פה היה לי ממש בושה לצאת מהארון, ומאשת עסקים מוערכת שטסה כל שבוע, והקולגות שלי מכירים אותי, ואנשים סומכים עליי ויודעים שאפשר להשקיע אצלי, פתאום לבוא ולהגיד, אפילו לא ידעתי מה להגיד. מה להגיד? מה? מדברת עם אח שלי? עוד אפילו לא ידעתי שאני מייצרת פה, מייסדת פה שיטה בהתחלה. מה, מה, מה? נורא התביישתי. אני זוכרת שהרואת חשבון שלי, המדהימה, שעוד ליוותה אותי בתקופת קפריסין, לא סתם רואת חשבון, היא יועצת מס בינלאומית, משרדים ברחבי העולם, רצתה להיות התלמידה הראשונה שלי. סיפרתי לה את זה ככה בשושו, היא רצתה להיות התלמידה, ואמרתי לה, תקשיבי, מאמי, אני לא יכולה, אני לא יכולה, אני לא יכולה לשבת ולדבר, כשאת בחדר, לא היה לי נעים. אז היא חיכתה מסכה למחזור השני, אוקיי? היום היא אחת מהצוות שלנו, שותפה אמיתית בתוך הבית, מלמדת את אנשים לעשות עסקים עם הרוח, כלומר, להבין את האלמנט הזה של הרוח. בעצם מה שאני מנסה להגיד זה שהמחסום היה אמיתי, הוא היה אני, פחות האנשים מסביב. אני הסתכלתי על עצמי כהזויה, אני התביישתי לשתף את זה. והמחסום, זה היה המחסום, אבל לא הייתה לי ברירה, עברתי אותו.
אז מה זה בעצם אתאיזם? ומה זה השיטה הזו בעצם?
קודם כל, מטה, בטט, כן? מטאיזם. מטה זה מעבר, ביוונית, קדומה. כלומר, כל הרעיון של השיטה זה לראות כל הזמן מעבר למה שאנחנו רואים פה. אנחנו מחזיקים פה עכשיו כוס, אבל במעבר של זה, זה פשוט אנרגיה, אוקיי? בפועל אתה רואה חשבון בנק במצב כזה או אחר, בעיה בבלוטת התריס, בעיה במעיים. סבבה, לא מתווכחת עם זה. מעבר, יש פה משהו אחר רוטט. עכשיו, המציאות היא חשובה לנו. המטריקס הזה, האשליה, היא חשובה כי היא סוג של ברומטר עבורי לדעת בעצם מה המצב האנרגטי. אנחנו הרי רובנו לא רואים אנרגיה. זה בדיוק הקטע של האנרגיה, שזה חום, זה נסתר, נכון? זה איינשטיין אמר. אז דרך החומר, דרך האשליה, יש לי, אני יכולה לקבל מושג מה המצב הרוחני, האנרגטי של הדברים. לצורך העניין, כשאדם מגיע עם בעיה פיזית כזאת או אחרת, נכון? אנחנו מתעסקים פה בבריאות טבעית. אז בעיה פיזית. אני לא מתווכחת איתה. שבן אדם, אנחנו נמצאים, כחלק מהעבודה שלנו, אנחנו נמצאים בהרבה מחלקות אונקולוגיות, בבתי חולים, ברחבי הארץ. ממש, זה מדהים איך נכנסנו לתוך המחלקות. יש לנו שם חדר במחלקה האונקולוגית, בכמה מחלקות אונקולוגיות, ויושבים שם רשמית, מרחב מודעות, מקבלים את החולים, כחלק מהפעילות הקונבנציונלית, לצד זה, מביאים להם בעצם את התיאוריה שלנו, ועוזרים להם כמובן להבין בעצם מה רוטט בתוכם, מה האנרגיה שיצרה את המחלה. אז עוד פעם, אני לא מתווכחת עם הבדיקה או עם התוצאות. אני מסתכלת על זה אפילו הפוך. אני צריכה את זה. אני מסתכלת על זה כברומטר עבורי להבין. אופה, יש פה גידול בשד? יש פה ממצא באשך? אוקיי. זה מלמד אותי בעצם מה מצבו של האדם, או יותר נכון, מה מצב התודעה. ועם זה אפשר לעבוד. זה מה שהשיטה אומרת בגדול. עוד משפט אחד, השיטה אומרת גם שאנחנו, האדם, כן? כל אחד ואחד, אחת, אנחנו המטפלים הכי טובים של עצמנו. כן, זה בסדר, בוא ללמוד לקבל כלים, לקבל מודלים, עשה לך רב, זה בסדר לבוא לקבל עזרה, אבל מי שבאמת יכול לרפא את עצמו, סורי, אבל זה רק האדם. אני יכולה להגיד לו איפה הבעיה, מה הלקות, מה צריך לעשות, כן. בסופו של דבר, מי שעובר דרך האישו של חייו, דרך הפתולוגיה, זה האדם עצמו. ולכן כל אחד הוא המרפא הכי טוב של עצמו. זה בגדול.
אז זה אומר שאנשים נגמלים מתרופות, או שעדיין צריך לקחת טיפולים כאלו או אחרים, או ויטמינים או תוספים?
אני אף פעם לא בקונפליקט עם הרפואה הקונבנציונלית. מבחינתי כל כלי עזר שיכול לעזור והוא טוב, הוא נהדר. זאת אומרת, אני לא בתחרות מריפה, לצורך העניין שאנחנו נמצאים במחלקות אונקולוגיות, הרבה מהאנשים גם מקבלים את התרופות והריפוי הקונבנציונלי. אין לי שום בעיה עם זה. מבחינתי כל הדרכים קשרות, כל עוד הן מובילות לריפוי העצמי שלך.
יש גם טענות שהטיפולים הקונבנציונליים הם גם עושים נזקים.
נכון, אני לא שם. אני מאמינה ש... עוד פעם, בדת, ביהדות, מדברים על זה שיש לך הרבה שליחים לאמת. אז מבחינתי הרופא, אם אתה נחוש לרפא את עצמך, אז הרופא הבא שתפגוש, אני לפעמים אומרת לתלמידים שלי, תפתחו ספר טלפונים, כבר אין ספר טלפונים, אבל מטאפורית, תפתחו ספר טלפונים ותלכו לרופא. זה לא אכפת לי מי יהיה הרופא. אם אתם בשלים להחלים, ומוכנים לשמוע את האמת, אז יבוא לכם הרופא הטוב, כשם שיבוא לכם העורך דין הטוב, והרואה חשבון הטוב. לעומת זאת, אם אתם לא במקום הזה, אז גם התרופות יזיקו לכם, והריפוי שתקבלו לא נכון, והעצות שתקבלו לא נכונות. אבל אני, בגדול, האג'נדה שלי, גם כחלק משיתוף הפעולה, יש פה אידיאל בעצם, חלק מהחזון שלנו היה להגיע לכל מיני מקומות, שבהם אנחנו פוגשים לא רק אנשים שמתעניינים ברפואה טבעית וב... ריפוי תודעתי. האג'נדה שלנו הייתה להגיע גם לאנשים שבכלל לא יודעים שזה קיים. הנה, אנחנו מופיעים להם בתוך בית החולים. או הנה, אנחנו מופיעים להם בתוך בתי ספר. תבינו שכשתרגמנו את השיטה לשפה של ילדים, שפה חינוכית, אז הרבה הציעו לנו, עזבו, מה אתם צריכים את משרד החינוך? זה חתיכת אונייה טובעת. שמה אתם צריכים את זה בכלל? תעשו פרטים עצמכם, כמו שאתם יודעים לעשות מצוין. אנחנו לא רצינו, כי ידענו שאם אנחנו עושים את זה, פרטי, אז את מי אני בעצם הולכת לפתח? את הילדים של אלה שאנחנו גם ככה אצלנו, וגם ככה נמצאים בעולמות התודעה והרוח... כן. בדיוק. אני רוצה להגיע לילדים שאין להם מושג, לילדים שאין להם אפילו חוגים יכול להיות, אוקיי? כי אנחנו בתוך לימודי הליבה. זאת הייתה האג'נדה. אז גם ברמה הרפואית זאת השאיפה שלנו, ואנחנו שם. ולכן אני בכלל לא נכנסת לקונפליקט הזה של... זה טוב או לא טוב, אני יודעת שמה שהבן אדם בסופו של דבר תודעתית יחליט, לשם הוא ילך.
ושאלה לגבי המסגרות, כי באמת בתי ספר הם מאוד מקובעים ויש שיטות, ופחות מעודדים חשיבה יצירתית ומחוץ לקופסה. כי מודדים אותך לפי הישגים, לפי ציונים, אני קורא לזה יותר מודדים את המורים מאשר את הילדים, לפי ההישגים שמביאים את הילדים, ולא כל ילד אינדיבידואל. אז איך זה בא לידי ביטוי בבתי הספר? זה מאוד מסקרן, אני כאילו, לי גם שלושה ילדים, אני אשמח שיהיו...
כן, באיזה גילאים? תודעתית.
הגדול בן 10,
בדיוק הגילאים.
מרכזי בן 9 וקטן בן 6.
אז 6 אנחנו עוד לא נוגעים, אבל מ-8 עד 12 זה הגילאים שאנחנו אוהבים לעבוד איתם בעיקר. קודם כל, עבדנו על זה במשך כמה שנים עם משרד החינוך, כלומר הם תרגמו את זה יחד איתנו לשפה של הילדים, לשפה חינוכית, עם פסיכולוגיות חינוכיות, עם כל מה שצריך כדי שזה יעבור את הממסד, אוקיי? אני כן אגיד, שיש לי בעיה עם החינוך הציבורי פה בארץ, אוקיי? יכול להיות שגם בעולם אני פשוט לא כל כך מכירה. פה בארץ יש לי בעיה. בהחלט מחנכים את הילדים שלנו להיות פועלים, טובים, אולי אפילו מצטיינים, אולי אפילו ללכת ל-8200, או לאיזה הייטק מוצלח. בעוד שהגישה שלנו היא בכלל, זה לא מעניין. הגישה שלנו, אני לא רוצה לייצר פועלים טובים ומצטיינים. אני רוצה לייצר ילדים, א', עם שמחת חיים, ב', שחיים את החלומות שלהם ואת הכישורים שלהם, ויותר מהכל, ילדים שפשוט עפים על עצמם. זה האג'נדה שלנו, ולפעמים זה בא בסתירה עם המערכת. כלומר, אני יודעת שאני נמצאת בתוך מערכת, שבסופו של יום שואפת, כמו שאתה אומר, למדוד ציונים ולייצר פועלים. אין מה לעשות עם זה, אין מה להתכחש לזה. עובדה שלא מלמדים את הילדים לעשות כסף ולהיות יזמים צעירים וכולי. ולכן היו מוקשים בתרגום של השיטה, ולקח לנו כמה שנים עד שהצלחנו להגיע למשהו שגם משרד החינוך חי איתו בשלום ומצליח להכניס אותו לתוך המערכת, וגם אנחנו נאמנות לשיטה ולכלים. וזה עובד מדהים, זה עובד מדהים.
זה בכל בתי הספר?
זה לא בכל, זה כל בית ספר שרוצה. זה בתוך המערכת, זה נחשב, למערכת החינוך יש כזה כמו סל, זה נקרא גפן, סל של מלא 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 תכנים ותוכניות שהמנהלים, מנהלי הבתי ספר יכולים להחליט ולבחור. אנחנו אחת התוכניות המורשות כבר 5 שנים לדעתי, עשרות אלפי ילדים כבר למדו את זה, גם עם מורים אנחנו עובדים. כלומר, אנחנו נכנסים לבית ספר, גם למורים אנחנו נותנים את הפתיחת עיניים הזו, שזה מדהים, כי לפעמים מורים באים ואומרים, אין לי תת מודע. ככה הם אומרים, אין לי תת מודע. ופתאום הם מגלים ומגלים, ושוב, יש גם לפעמים התנגדויות, שלא תחשוב, זה לא פשוט. בוא נגיד שיותר מאתגר לנו בבתי ספר מאשר בבתי חולים. עד כדי כך. למה? כי בבתי חולים האנשים נמצאים במקום שהם רוצים, הם כמהים לריפוי, כמהים לשינוי. אוקיי, אז נקשיב להזויה הזאת. אם יש פה איזה מודל שיכול לעזור לי, דיינו. בבתי ספר יש איזה עייפות החומר, יש איזה לאות מערכתית שמאוד מאוד מאתגרת, ועדיין אנחנו עושים את זה, אנחנו רואות בזה שליחות ומסירות נפש. באמת, כסף אין שמה, אוקיי? אתם יכולים להבין שזה לגמרי תרומה לקהילה, כן? וזה חשוב לנו. כי מבחינתי ילדים שלא ידעו בכלל שיש להם יכולת להשפיע על זה שהחברים שלהם ישחקו איתם וירצו אותם, על הציונים שלהם, שוב, פחות מעניין אותי הציונים, אבל יותר מעניין אותי הביטחון העצמי שלהם, זה וואו, ויש שם סיפורים מדהימים, באמת. ולשנות חיים של ילד זה זכות גדולה, ממש.
כל החיים לפניו, זה לא פחות חשוב. מה המשמעות של חקר התודעה העצמית? ואם את יכולה אולי לתת איזה כמה כלים, איך אפשר ליישם את זה?
אני חושבת שחקר התודעה זה הכל. זה הכל. זה רגע להבין שנכון שאנחנו חיים פה באיזה עולם מערבי, אנחנו קוראים לו מטריקס, אבל זה בסדר גם לקרוא לו המציאות, אוקיי? והמציאות היא תובענית, ואתה קם בבוקר ומצחצח שיניים, ושולח את הילדים, ויוצא לעבודה, וחוזר, ופקקים בדרך, ועצבים בדרך, וחוזר לזוגיות שאולי היא טובה ואולי קצת פחות, ומכין ארוחות ערב, עוזר לילדים למבחנים, הולך לישון, נרדם, רואה איזה תוכנית, וחוזר חלילה. אין לך זמן לחשוב. אין לך זמן להיות עם עצמך. ופה, העולם התודעה הוא רגע שנייה בכלל ללמוד לעשות לעצמך רגע את הפאוזה הזו. זה מתחיל בשנייה סדק. אני צריכה סדק קטן. מתוך הסדק הזה, אל תדאגו, אנחנו נחפור ונגדיל אותו יותר ויותר ויותר, אבל סדק קטן שאומר שנייה, רגע, זה כל החיים? זה החיים? אני הולך חוזר, הולך חוזר, הולך חוזר, זה החיים? והתשובה היא לא. התשובה היא לא, זה סרט. וכרגע אנחנו גם בסרט רע, בואו, סרט רע. רע. לא חשבתי שאני בחיי, אני מניחה שגם אתם, כולנו פה בני אותו גיל, לא חשבנו שכאילו מה? סרט רע. אז זהו, שזה סרט. שאנחנו לומדים, ואני צריכה בשביל זה רק, זה מתחיל ב5 דקות, מדיטציה. התכנסות פנימה, שנייה רגע, לעצום עיניים, ולהבין שהסרט הזה שאחר כך אתה פוגש במציאות, הוא מתחיל בפנים. יש לנו אחד הפרייזים שלנו, אחד הדברים שאנחנו ככה כל הזמן חוזרים ואומרים, זה אין כלום בחוץ. כל מה שקורה בחוץ זה אשליה, זה סרט. כלומר, חקר התודעה מתחיל בכלל בלהבין שאני הצופה של החיים שלי. עוד פעם, עם ילדים אני מדברת את זה בשפה שלהם, יצרנו ממש שפה. ועם חולים אני מדברת את זה בשפה שלהם. אבל בשורה תחתונה, מה שמשותף, אגב, לא צריך להיות גם חולים בשביל זה. מספיק לראות שוואלה, החיים שלי בינוניים. גם לא גרועים, בסדר? כי גרועים מניעים לאיזושהי תנועה. בינוניים זה הכי מסוכן. בינוניים, לא רע, אני בסך הכל מרוויח, סוגר את החודש, בסך הכל בסדר, קצת נחת מהילדים, חול פעם בשנה. לא, זה לא זה, זה לא זה. החיים הם בפנים. וכשאנחנו לומדים לשנות את כיוון ההסתכלות, שם מתחיל חקר התודעה. עכשיו, לנו יש כלים, דיברת על כלים, איך לחקור נכון. הכלי הראשון, הוא לא שלנו, הוא כלי אוניברסלי, זה מדיטציה. זה רגע בכלל להפנות פנימה את תשומת הלב ולהבין שהחיים הם פה, מה שאתה אחר כך רואה זה רק ההשתקפות. בוא תיכנס לחדר העריכה, בוא תלמד לראות את זה עוד לפני שזה מחר נהיה המציאות המבאסת שלך, או בעוד רגע, המייל שאתה תקבל, כן התקבלת, לא התקבלת, קרה מה שרצית או לא. כלומר, כנס פנימה לחדר העריכה, תהיה חלק מהתסריטאי והעורך של הדבר הזה. ועד כלים מעמיקים שממש נותנים מודלים לחקירה. יש לנו כמה מודלים מאוד מאוד נפוצים, אם תרצו, אני יכולה לשחק את זה איתכם, אבל אני לא יודעת אם בא לכם להיכנס לשם, אבל זה מודלים שבתוך ככה 30 שניות, אולי דקה למתחילים, הם יכולים לדעת ברגע, הם, אנחנו, אין יום שאני לא עושה את המודל הזה, כן? ברגע להבין מה יושב מתחת. כלומר, כרגע יש לי פנצ'ר בגלגל, בסדר. אבל מתחת, מה קרה? הרי זה סרט. מי עשה פה פנצ'ר? מי עשה?
היקום שולח המסר. מדהים שאת אומרת את זה, כי זה אחד הסימנים שמכווינים אותי בחיים. היו לי סיטואציות, או פגישות, או מקומות שהייתי צריך לנסוע, והיה פנצ'ר בגלגל, וזה היה באמת תמרור הזרה שהציל אותי.
וואו, מה היה שם?
פגישות עם אנשים שהתגליתי, שהם אחרי זה עשו לי קטעים מסריחים מאחורי הגב. מקום עבודה שלא היה לי טוב, זה הסימן שלא הייתי צריך להיות שם. שהסתיים התפקיד שלי שם.
בול, בול. זה, שאת אומר היקום, ואתה צודק, היקום. אבל מי זה היקום? זה אנחנו. זאת אומרת, התודעה שלי עשתה לי פנצ'ר בגלגל, כדי או שאני לא אלך כי וואלה, זה לא אנשים שראויים לשיתוף פעולה שלך, או אגב לפעמים יותר פשוט מזה, כי אני מתה מפחד מהפרזנטציה. והמקום המבוהל בי, הילדה הקטנה שמפחדת, וגם ככה יש לה קושי עם ביטוי, שוב, היום אני כבר לא, אבל בעברי זה היה האישו שלי, עוצר אותי. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים חושבים שהגוף בוגד בנו, החיים, אבל זה בעצם קולות פנימיים שלנו שככה מדברים איתנו. אין להם דרך אלא להביא את זה לידי ביטוי.
לעורר אותנו.
בדיוק. אז כשאתה לומד לעשות המודלים, אתה עושה את זה פנימית, ברגע. מבין כל דבר מה יושב מתחת. מה יושב מתחת לדלקת, מה יושב מתחת לתחורים, ומה יושב מתחת ל... לא יודעת מה, לסירוב שנתנו לך בבנק, סתם. אוקיי? לשם הדגמה.
והמדיטציות שאת אומרת, זה בבוקר לעשות, זה סוג של טקס כזה שעושים? למשל, מדיטציה? אם אני מניח תפילין בבוקר, זה גם מקביל?
זה ממש מדיטציה מדהימה. אני מתפללת כל בוקר, חלק מהעבר החרדי שלי. אני אומנם לא שומרת הלכות, ולא, כמו שאתם רואים, לא... שומרת על אורח חיים דתי, אבל מאוד מאוד דתייה בתוכי, ומדברת עם אלוהים בצורה ישירה. שוב, כולם יכולים, כי כולנו אגב אלוהים, זה לא שאני מדבר, אני איזה משהו נשגב, מה פתאום? כולנו אלוהים, כולנו, זה כתוב בבראשית, כולנו נברנו בצלמו. ותפילין, הנחת תפילין, תפילה של בוקר, אגב, מישהו מעדיף ריצה של בוקר, fair enough, כל דבר שהוא בעצם רגע, פאוזה, אתה ואתה. בלי טלפון, בלי מסכים, בלי שום דבר שיפריע לך לפגוש אותך. זה הרעיון.
יפה, מעניין. טוב, זה אנחנו עושים גם כן, גם תפילין וגם שיחה עם הבורא.
חדר כושר גם, שזה גם מהסביבה הפרטית.
לגמרי. בטח, יוגה, חדר כושר, כל דבר שהוא פשוט מאפשר לך את הפנאי עם עצמך. יש מי שאוהב לצייר, ואני אוהבת מאוד לכתוב. מכירים את הדפי בוקר? של דרך האומן, ג'וליה קמרון.
לא, אני רושם תודות בבוקר.
כתיבה אינטואיטיבית היא מדברת, לא משנה, מלא שיטות יש, מלא כלים, כל כלי שעוזר לך לפגוש את עצמך, בוקר טוב, ואלה, מה שלומך, רגע לפני שאתה יוצא ליום. עכשיו, אתה שואל מתי, אני הכי אוהבת את הבוקר, אבל יגידו לי אנשים, אני לא יכולה בבוקר, אני בוקר עמוס לי, אין בעיה, הפסקת צהריים. אני אגב גם מטיפה לשנץ, שנץ, זמן איכות, זה רגע שנייה, עוד פעם. יש לך פאוזה עם עצמך, עוצר את היום.
כן, פאוור נאפ גם אפילו, לעצום עיניים כמה דקות.
מצוין, בדיוק, בדיוק, בדיוק.
והזכרת מקודם טלפונים ולא להיות זמינה, אז באמת די היה קשה לאתר אותך, כי את מתנהלת בלי טלפון. אז נשמח לשמוע איך אפשר להתנהל בעידן הנוכחי בלי טלפון.
אתה קולט מה זה? כבר יותר מ-10 שנים שאין לי טלפון. האמת שזה לא היה באיזה אג'נדה, אני מעיפה את הטלפון, זה לא היה כזה, זה היה פשוט בגלל שאני מתעסקת כל הזמן באנרגיות, ומתעסקת רוב הזמן הוגה ואפה לי בעולם שכולו טוב, והגלי מוח שאני מתעסקת איתם לא באים טוב לטלפון. וזה התחיל פשוט מסיפור טכני, שהטלפון שלי היה מתקלקל. הייתי מוצאת עצמי פעם אחרי פעם ניגשת לתקן אותו. ממש, הבדל של שבוע אחרי שבוע. אפרופו סימנים מהיקום, ואז הבנתי, די, כפרה, תפסיקי לתקן, את לא מבינה את המסר? שחררי! ושחררתי.
גם לא טלפון כשר?
שום טלפון, גם לא כשר. שום טלפון. כן, יש לי וואטסאפ שנמצא בתוך המחשב. וזה נורא נורא, כיף מאוד. זה לא שאני לא זמינה. אני זמינה, אני מיילים, אני לא מתכחשת לעולם הנוח שלנו, אוקיי? שלא תחשבו שאני באה מאיזה אג'נדה ריפוי טבעי, יושבת לי במערה. כן, אני יושבת לי במערה, בבית שלי, הממוזג והנוח, אוקיי? לא עד כדי כך רדיקלי. אבל כן, הטלפון זה משהו ששחרר אותי ופשוט עזר לי. למשל, בשביל להגיע לפה, אז אשתי אתמול עשתה לי, ראתה לי, הנה, את רואה, זה ווייז. את רואה, שמים את הכתובת. וואי, הייתי כמו איזה ילד שגילו לו צעצוע.
שמחנו שתרמנו פה איזה חלק.
ממש.
פיתחנו לך את התודעה של הווייז.
פיתחתם לי, הנה ווייז, וואו, זה מדהים. אמרה לי, אבל תיזהרי, כי לאחרונה, לפעמים, הווייז כותב שאת במצרים.
אז מעבר לאתגרים הטכנולוגיים, איזה אתגרים את מרגישה שיש לך עם השיטה הזו וההפצה שלה?
קודם כל אני חייבת להגיד המון תודה. המון תודה ליקום, לאלוהים, לכל השותפים שלי. יש לי, אנחנו ארגון עם הרבה מאוד אנשים שפועלים ועושים. לכל תחום, אני מדברת על בריאות, יש המנהלת תחום עם לפחות 10 מדריכים שעובדים איתה. תחום החינוך, יש מנהלת תחום עם לפחות, עוד פעם, 10 מדריכות שעובדות איתה. יש פה המון אנשים שהם הידיים והרגליים של הדבר הזה, ואני חייבת להגיד תודה על זה. כי בסך הכל אנחנו כולה 14 שנה. בסך הכל אני צעירה, אני בת 44. וזכיתי שזה קורה נורא טוב ומהר. זאת אומרת, ברור שאני רוצה יותר, ברור שאני לא מסתפקת ב-47,000 תלמידים שלי, ואני רוצה ממיליונים, אוקיי? אני חושבת שזה גם יגיע לשם, אני חושבת שזה צריך להיות. אבל אני גם כל הזמן בהודעה, זה לא מובן מאליו, שדלתות כמו בתי חולים פותחים לנו דלתות, זה לא פשוט, זה לא מובן מאליו, יש פה פריצת דרך, אז אני גם כל הזמן זוכרת להגיד תודה על זה, למרות שיש בי במהותי איזה מקום חסר סבלנות שרוצה הכל עכשיו, רוצה, 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 יש בי מקום כזה, הרבה דרייב, למרות שאני חייבת להגיד שבשנה האחרונה, במיוחד מאז המלחמה, משהו גם קצת נרגע מלרוץ ולרדוף אחרי הבית חולים הבא לא יודעת, משהו כזה, אוקיי. שוב, זה לא שאני מסתפקת במועט, קודם כל זה לא מועט, זה מדהים. שנית, משהו קצת יותר נינוח ורגוע. לא יודעת אם זה קשור לתקופה, או באמת אולי לאיזושהי מלאות כזו שהגעתי אליה. אבל יש אתגרים, יש אתגרים, יש אתגרים, בהחלט.
את חושבת שמאז המלחמה אז יש ירידה בפתיחות לנושאים האלו,
לא,
עלייה?
לא, הפוך. אני חושבת שיש עלייה, אני חושבת שיש, כמו שהקורונה הייתה פיק מאוד מאוד גדול עבורנו, אני אומרת עבורנו לא רק לי, אלא אני יודעת לכל אנשים שמתעסקים ברוח ותודעה ומודעות, וואו, הייתה פה התעוררות המונית. אני נכון. חשבתי שאני כל חודש עושה אירוע לצאת מהמטריקס, היום כבר לא, אבל הייתי עושה עד הקורונה אירועים ענקיים כאלה, כמו זה שאתה היית, אז הייתי עושה את זה כל חודש. באיזשהו שלב הרגשתי שאני בכלל כבר, אני לא מורה רוחנית, אני מפיקת אירועים, ככה אמרתי לאשתי, כאילו, די, לא רוצה את זה. מה זה הדבר הזה? זה נהיה ממש מפלצת. ואז הגיעה הקורונה וחשבתי שהנה, הולכים לעצור. ומה שגיליתי זה שהפוך, היה פיק מטורף. פתאום ההתעוררות נהייתה גלובלית. פתאום לא צריך את כל האירועים הפיזיים והמטריחים האלה, אלא פתאום האירוע הספציפי הזה לצאת מהמטריקס, אותו האחרון שעשינו לפני הקורונה. עד היום ממשיך להיות מופץ בעשרות אלפים ברשת, אוקיי? אז אני חושבת שגם המלחמה, עם כל הקושי והאתגרים שהיא מביאה, ווואו, באמת, אתגרים לא פשוטים שאני לא יודעת אפילו איך לעמוד מולם, חלקם, אני חושבת שהיא דווקא מביאה הרבה התעוררות. אנשים שואלים, לא נוח להם, אנשים לא נוח להם פתאום. הם מתחילים להבין שמשהו לא תקין, משהו לא תקין.
לא, השאלה אבל מהצד שלי, כמעט זה אירוע כל כך טראומטי בשביל לאוקטובר, שזה גרם לאנשים לאבד אמונה ולהגיד איפה הבורא, איפה, כאילו, ממה זה קרה, תבינה, כאילו זה...
אני דווקא שמעת...
זה גם מזעזע. למה, אני מאוד מאמין בכוח עליון ודברים, אבל...
אני חושבת שהבורא... כתוב לנו, אפילו בהסתרה, שבתוך הסתרה, אפילו שם אלוהים נמצא. כלומר, גם בהסתרות, ואין ספק שישביעי לאוקטובר הוא היה וחד הסתרה, ובאמת משהו שלא יכולנו אפילו לתפוס במוח האנושי שלנו, אני חושבת שזה גם מהבורא, סלש מאיתנו. הבורא לא, תבין, אני לא תופסת את הבורא כמישהו שיושב שם על איזה כיסא בפנן שלו, ורק... במחי יד אומר, אוקיי, אלה לא, אלה כן. אני לא תופסת את זה ככה. הבורא הוא פה. פה. הבורא פה, אנחנו בוראים. אנחנו. זה, אלוהים זה היוצר, האומן הכי מטורף שאני מכירה, שנתן ליצירות שלו קוד פתוח להמשיך ולתסרט את עצמם. כלומר, תחשוב על, אתה נכנס למוזיאון, יש לך איזו יצירת אומנות, באים אנשים מכל העולם לראות אותה, וליד זה יש טושים. אתה מוזמן להוסיף, כאוות נפשך. ככה אני תופסת את הבורא. הבורא הוא פה, הוא רגע רגע בבחירות שלנו. ולצערי, השביעי לאוקטובר, זה משהו שאנחנו הבוראים יצרנו. בפילוג שבתוכנו, בשיח שבתוכנו. אגב, זה לא השתפר. היה איזה כמה שבועות של חסד אחרי, ובום, חזרנו, חזרנו לאותו מקום. כל היום הפגנות, זה מול זה, מול זה. אני לא מדברת כרגע על צד אחד פוליטי של המפה, אני לא בשום צד. אני בשום צד, אני לא יכולה לסבול פוליטיקה, כי אני רואה את הגועל נפש. מה אני רואה? אני רואה איך יש תמנון גדול, שמחזיק את כל משחק בכולם. אז אנחנו פה נטבחים, הם שם נטבחים, וכולם בכלל שחקנים פיונים של אותו תמנון גדול. אז אנחנו נכנסים פה כרגע לנושא רגיש, כי אני ממש מתעצבנת שאני מדברת על זה. ולא רק אני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שמתעוררים ומתעצבנים, כועסים על זה, לא יכול להיות שזה קרה, אלא אם כן משחקים פה. עכשיו, הסיבה שאני לא כועסת רוב היום, תודה לאל, זה כי אני נזכרת שגם זה מת השם. כלומר, גם החושך המזעזע הזה, שכשאני חושבת עליו, אפילו תקופת הקורונה, אוקיי? כשאתה קולטת את מי שמנהל את העולם, אתה אומר, וואו, אז איך אני כזה קטן יכול בכלל לעמוד מול הדבר הזה? הרי אין לנו כוחות, זה לא כוחות. הם שולטים במטריקס. They own the banks, they own the pharma, they own...
כן, הייתה תעמולה מטורפת והפחדה מטורפת.
בדיוק, they own the TV, the media, הכל. ופה ההבנה היא שאתה לא יכול להילחם בכלים שלהם. אתה צריך לצאת מהמטריקס, אתה צריך לצאת רגע מה... במשחק הזה הם שולטים. המדיה שלהם, הכסף שלהם, הכל שלהם. לא מנסה בכלל לשחק. והמשחק האמיתי הוא פוס משחק. אני במטריקס לא משחקת. אני כבר שנים לא בוחרת. בהתחלה הייתי בוחרת, הייתי מגיעה פעם מחול בשביל לבחור. עד שקלטתי איזה שקר זה הדבר הזה שאתה הולך ובוחר, וקודם יש תעמולה. זה שטויות. אתה בסוף, זה משחק מזעזע שהשאיפה שלנו היא בכלל לצאת ממנו. אז לכן אני אומרת, זה לא צד פוליטי כזה או אחר, זה עצם המשחק הפוליטי.
את השיטה שלך, במידה ואין את זה בבית ספר של הילד לצורך העניין, מאיזה גיל את מלמדת?
אנחנו מכיתה ג', ג' עד ו'. כל בית ספר, כל מנהלת שטיפה open minded ורוצה את זה פשוט, בתוך המשרד מתקשרת, מזמינה, יש לזה מספר קוד, מה שנקרא סמל מורשה, ואנחנו שם.
אבל ברמה הפרטית, אם בן אדם רוצה לרשום את הילד שלו?
לא, אין לנו את האפשרות פרטית. אני אמרתי לך, זה, גם זה וגם התוכנית הבריאותית, זה חלק מאג'נדה. לא סתם אנחנו פתחנו עמותה, כבר לפני אילו שנים, חלק מאג'נדה להגיע לכל האנשים, לא רק לפריבילגים שאנחנו גם שם, אל תדאגו, אנחנו גם שם, פרטיים, מי שרוצה, ברור, יש לנו מלא קורסים ותהליכים, אבל כל הסיפור היה להגיע לכולם, שלכולם יבינו את הגדולה הזאת שיש בהם, שזה בעצם התודעה. שאגב, דואגים להסתיר לנו את הכוח הזה. אנשים, ילדים, מגיל צעיר, וכמובן, הלאה, עד המבוגרים שאנחנו הופכים להיות, לא מודעים לזה. לא מודעים לזה שפה בפנים, בתוך הקופסה השחורה הזאת, יושב פה אלוהים.
יש גיל מסוים אצל ילדים שכאילו זה כבר נקודת על חזור שקשה לפתוח להם את התודעה. נגיד אם אני מקביל את זה ליהדות, אז נגיד עד גיל בר מצווה לצורך העניין, או מעבר לזה, כאילו איך, מהניסיון שלך.
תראה, אני התעוררתי רק בגיל 30. אז אני אומרת, אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, אם החילזון הכי גדול פקח את העיניים, שאני מדברת עליי, כי אני חייתי מאוד חיים חומריים, ולא ידעתי אחרת, אוקיי? אז אני חושבת שכולם יכולים להתעורר. אין ספק שבילדות יש להם איזה משהו טבעי, זאת אומרת, זה יותר טבעי להם. זה לא נראה להם מוזר. זה נראה להם מאוד טבעי, כי הם עוד שומעים. בגיל 6, 7, 8, הם עוד אפילו שומעים קולות פנימיים. אחר כך מדחיקים להם את זה. חבר דמיוני, באיזשהו שלב זה כבר פחות. אבל יש מחקרים שמלמדים שעד גיל 6, ושוב, אני דווקא מעדיפה את גילאי 8, אני חייבת להגיד, כי 6, 7, עשינו מחקר, ו-6, 7 פחות הצלחנו. המודלים שלנו פחות היו להם פרקטיים, כי הם עוד כל כך בזמן חלום. אבל יש מחקרים שמראים שעד גיל 6 הם בזמן חלום. הם בגלי מוח שנקראים גלי תטא. כלומר, זה ספוג. רק תן לו את הידע הנכון.
אז זה תלוי בדמות החינוכית שעומדת מולך, שזה ההורים לרוב.
הורים.
שזה גם משפיע נכון על ההתנהלות.
המון מסכים לצערנו, המון מסכים. ושוב, אני לא נגד. אני הולכת עם הקדמה, אני אומרת, זה אוקיי, אז יש מסכים, אז בוא נראה איך אנחנו מנתבים את זה לטובתנו, איך אנחנו רותמים את זה. אבל אני לא באמת יודעת מה הם צורכים שם בכל התוכניות ומה שותלים להם, כי זה ממש לשתול, זה זמן חלום, זה ספוג. תן מידע, הוא נספג, הוא נספג. אבל יש משהו כיפי בלעבוד עם ילדים, כי הם עוד לא פיתחו את הספק הזה שלנו יש, את ההתנגדויות האלה שלנו יש, רובם. יש כאלה שזה, אתה רואה כבר אינרנטי מגיל קטן, אוקיי? אבל
באים נקיים, בלי דעות קדומות.
כן, למרות שאתה יודע, לשיטתנו, אין באמת נקיים. אנחנו מאמינים בשיטה, שגם מה שאנחנו חווים פה, שאנחנו קוראים לזה טראומות, אוקיי? כל החיים אגב זה טראומה אחת גדולה. עזבו רגע את החיים בישראל, שזה סיר לחץ מטורף. אבל אני מדברת אפילו עצם המעבר הזה, דרך תעלת הלידה, לצאת מעולם שכולו טוב, אתה קודם רוח, תחשוב על זה רגע, עובר דרך איזה גוף מצ'וקמק, ופתאום, מה זה הדבר המקביל והקטן הזה שנקרא אני? זה טראומה ראשונה לכולנו. ואז תוסיף את הטראומות של ההורים שלנו, וכל אחד והסיפורי ילדות שלו. אבל אנחנו מאמינים שגם הטראומות הן בכלל נגזרות של המנגנונים והפתולוגיות שלנו. זאת אומרת, אנחנו לא באמת טבולה ראסה, לא. אנחנו מגיעים עם מכתוב, אנחנו מגיעים עם חומרה, שכבר יש עליה קודים. אני ילדה דחויה בדיפולט שלי. עזבו, היום התפתחתי, איזה יופי מדהים, תודה לאל. כל אחד ואחת יש לו את הפתולוגיה הפנימית שלו. יש את הילד הזה שלא רואים אותו ולא שומעים אותו, ויש את הילד הלוחמן. שוב, בסיפור הוא היה חייב להיות לוחמן כדי להדוף את אבא שלא ירביץ לאימא. בסדר, אני לא מתכחשת לסיפורים. אמרתי לכם, הסיפורים עבורי הם הברומטר. אבל זה עוד קודם, זה בקוד. בקוד.
זה המסרים שקיבלת גם מעבר, מהעולם
זה,
שמעבר.
ככה אני, זה מה שלימדו אותי. זה מה שלימדו אותי, והשיטה הלכה והתפתחה עד היום אנחנו, זאת אומרת, יש את מה שאנחנו מלמדים את ההמונים. קודם כל, באמת הפודקאסט שלנו שרץ כבר שנים, וכל החומרים נמצאים שם. רק מי שרק רוצה ללמוד, אנשים לפעמים מספרים לי שהם עושים בינג' כשהם מגלים את זה. רק צמאים לשמוע את כל הדברים שם. ומי שאחר כך רוצה לקחת את זה לעומק, ומתחיל ללמוד גם את התהליכים ואת הקורסים, אז שוב, כל קורס עומד בפני עצמו. אנשים מגיעים שנה ראשונה רק בשביל להתפתח בשביל עצמם, ווואו, עושים שינויים מדהימים. אבל לאט לאט, מי שהופך את זה לאורח חיים, וממשיך איתנו יותר ויותר, מגיע גם לשנה שלישית, שזה בכלל שנה שאנחנו מלמדים ברידמן, מכללת רידמן, אתם בטח מכירים.
כן.
יש לנו שם שיתוף פעולה איתם. כלומר, השיטה נלמדת כדי ללמד, בסופו של דבר גם מי שרוצה, כן? להפוך להיות מטפל בשיטה, או מלווה. אני יותר אוהבת את המילה מלווה, כי כמו שאמרתי לכם, אני לא מאמינה שאנחנו יכולים באמת לטפל באחרים, אנחנו יכולים יותר ללוות אותם ולהראות להם את הדרך.
איך הם מטפלים בעצמם.
בדיוק. ומי שממשיך לשנה רביעית, הופך להיות גם מנחה קבוצות. כלומר, יש לנו היום קבוצות בכל רחבי הארץ, של תלמידים שלמדו את השנים האלה. אז יש פה המון המון עומקים, אבל הנקודה הזאת שדיברנו עליה של טראומות הן נגזרת של המנגנונים, כן, זה משהו שאנחנו מלמדים בעיקר בשנה שלישית של מטפלים, של איך מטפלים במנגנונים האלה. זאת אומרת, לא שאני מתכחשת לטראומה או לסיפורים עצמם, אני יכולה לפעמים לטפל בהם או לנסות לדלל קצת את הכאב שיש שם עצור, אבל אני תמיד שואפת לקוד, לשורש עצמו. הוא זה שיצר את המחלה, הוא זה שיצר את ה... יש לי למשל תלמיד בן 60, שאיש מאוד מאוד מוכשר ועבר כמה מיזמי סטארט-אפים בחיים שלו, וכל פעם היה משהו שהפיל. עכשיו, זה לא בעיה. בסטארט-אפים הרי 95%, אם לא יותר אפילו, לא מצליחים. אז להמציא את התירוץ, או לא יפה להגיד להמציא, כי זה נשמע אולי שאני אומרת שהוא ממציא. לא להמציא. תירוצים יש למכביר, אמיתיים, אוקיי? החברה נפלה מסיבה זו, ופעם ברגע האחרון מהסיבה הזה, ופעם משקיעים, ופעם whatever. אבל ברגע שהוא מגיע אלינו, והוא שומע את השיטה עוד ועוד, והוא מתחיל להבין שנכון, מעבר לסיפור על השותף שרימה אותו, ועל זה שלא נתן לו, ועל זה, פתאום קולט שיש פה בעצם פתולוגיה של כמעט, אדם מוכשר שד, ממציא דברים שחבל הזמן, אבל מגיע כמעט, תמיד, עד ה-99. והוא בא לשנות הפתולוגיה הזו, כלומר, בקוד נכנס פנימה, וזו עבודה עמוקה, זה כבר לא מודל שעושים רגע לבד, זה תהליך של בערך חצי שנה לפחות, הוא עבד, והוא זוכה להיות בעצם, לחוות, אני זוכה ללוות אותו, לחוות את האקזיט הראשון שלו. אתם מבינים מה אני אומרת? וואו. בגלל השינוי הפנימי הזה. תודעתי. לא נגעתי לא בשותפים ולא בזה, ואני לא מבינה כלום בסטארט-אפ. אבל כן, הקוד של הרבה. הכמעט, זה ששומט רגע לפני, משתנה והוא הולך all the way. אז יש לנו אקזיט. סתם דוגמה אחת.
בן 60, זה מדהים.
מדהים.
את יכולה לשתף אותנו באמת באיזה סיפור הצלחה שהיה...
יש מלא, ותודה לאל.
עם ילדים נראה לי, אחרי מסקרן שוב על ריטלין או דברים כאלה, שהתקדמו בלימודים, ש...
שוב, אני בחיים לא אגיד לילד, אין לי עניין גם שילד... כן ייקח ריטלין, אני לא נכנסת לשיח הזה, כן ייקח ריטלין, לא ייקח ריטלין, זה לא השפה שלנו. אותי מעניין, ואגב גם קשב וריכוז זה פחות המקום שאנחנו מכירים. אבל אני יכולה לתת לך, אם אתה רוצה סיפורים על ילדים, החלק הכי מרגש בשיטה, באמת לי הוא הכי עושה לי נחת, זה שאנחנו מטפלים בהמוני ילדים, אבל לא כי אנחנו יושבים ומטפלים בילדים, אלא רק דרך ההורים שלהם. אני עכשיו רגע עוזבת את בתי ספר. בתי ספר זה תוכנית, שעוזרת להם לרכוש כלים מנטליים לעבודה עצמית, והם עפים עם זה. אבל לא על זה אני מדברת. אני מדברת כרגע על הורה, אמא או אבא, לא אכפת לי מי, אחד מהם, מספיק לי אחד, שמגיע. כי לילד שלו יש גידול, סרטן לא עלינו. כי הילד שלו דחוי ויש עליו חרם. כי הילד מגמגם. וואו, סיפורים יש לנו באמת, תודה לאל, כל מי שרק ירצה יחפש ברשת וימצא, כי אני גם דוחפת כל הזמן את התלמידים. לשתף את זה. ניסים משתפים ברבים, שאנשים ידעו שאפשר. והאימא מגיעה לטיפול, או האבא, אנחנו לא צריכים את הילד. הרי לשיטתנו, אין כלום בחוץ. זאת אומרת, מי זה הילד? הילד הוא שלוחה שלך. אז בואי, אל דברי איתי על החרם של הילד. כלומר, כן, השיחה נפתחת בחרם של הילד, אבל בואי אימא, יקרה, נלך לחרם שלך. אז, או אבא. אני אומרת בפירוש גם או אבא, כי יש לנו אבות מדהימים, שמטפלים מדהימים. יש לנו ילדה מדהימה שאהבה קוראים לה, שהייתה עם סרטן, ומי שטיפל בה זה אבא. אבא הגיע, אבא גילה. שוב, הסתכלנו על המיקום של הסרטן של אהבה, איפה זה הגיע, איפה הגרורות היו. ראינו, אנחנו מסתכלים על כל, ממפים את כל הדבר הזה, ואז נכנסים לאבא. כי עוד פעם, האבא או האמא. בסופו של דבר, הילד זה שלוחה שלהם, זה השתקפות שלהם. אז אם ההורה עושה את העבודה על עצמו באומץ רב, זה לא פשוט להיכנס חזרה לחרם או להיכנס במקרה הזה של אותו אבא, הוא גילה את השחקן שהוא תמיד רצה להיות, והוא לא מצליח לפרוץ לבמות הגדולות, הוא נשאר תמיד בכל מיני תפקידי משנה, ואז הוא זוכה לתפקיד ענק, יש לי צמרמורת, היום הוא כבר מוכר, קוראים לו טוביה טוויג, שחקן ילדים, all over, במות בכל הארץ, ותוכניות טלוויזיה, אבל והוא עושה עבודה, והוא אומר לעצמו, רגע, עכשיו בדיוק, הוא לא יכול, הוא קיבל תפקיד ראשי, והוא לא יכול לקחת את זה, כי הוא צריך להיות עם הבת שלו. אבל לפי השיטה, לפי הכלי, לפי העבודה, שהוא ישב בטיפול, אמרו לו שהוא חייב ללכת על זה, זה הריפוי של אהבה. והוא הולך על זה. ולאט לאט הוא מתחיל לראות איך את הריפוי של הילדה. בסוף הילדה מגיעה להופעות שלו, כולם קמים, מוחאים לה כפיים, כי הריפוי שלו, הריפוי שלה. זאת אומרת, מה שאני מנסה להגיד זה שאנחנו, וזה בשורה להורים, בשורה, וזה אחד הדברים שעושים לי הכי הרבה נחת. אנחנו כהורים, אם אנחנו מבינים, שוב, זה לא ממקום סימביוטי, בטח תשמע איזה עכשיו איזה פסיכולוגית קלינית, שאני אוהבת פסיכולוגים באשר הם, אני אוהבת אנשים שחוקרים תודעה וחוקרים, אפילו חוקרי מוח, אוקיי? אני אוהבת כל מי שמתעסק בתחום, אבל יכולה לשמוע איזה פסיכולוגית קלינית ולהגיד, היא מדברת, זה סימביוזה מה שהיא מדברת. לא, 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 אני לא מדברת על סימביוזה, אני מדברת על תפיסה תודעתית רוחנית, להבין שהילד שלך הוא בסופו של דבר השלוחה שלך, הוא בדמותך. נכון, יש שיפורים, האבולוציה, תודה לאל, כל היום משתפרת, אבל שורה תחתונה, יש שמה. אז כשאני עושה עבודה על עצמי, אני גם משנה את השלוחה שלי. וזה זכות ענקית. ויש לנו המון כאלה.
באמת את זה אני רואה עם הילדים שלי יום יום. כן? אני רואה מה? ממש את עצמי בהם.
מדהים.
תכונות אופי והתנהלות, התנהגות.
ואתה גם רואה שאם למשל אתה נניח, אתה עשית בשנתיים האחרונות תהליך התפתחותי, אתה רואה גם איך זה פתאום משחרר גם אותם ואיך...
לגמרי, בוודאי. וגם הם נהיים יותר רגועים, פחות לחוצים. ומתנהלים בצורה אחרת.
ואנשים צריכים להבין את זה, כי לפעמים אנחנו פוחדים לעשות שינויים, כי איך הילדים יגיבו? איך הילדים יגיבו לגירושים? איך הילדים יגיבו לרילוקיישן? איך הילדים יגיבו אם אני אעזוב את העבודה ו- I don't know, אבא הולך לחפש את עצמו? כן, כן, כן. כך הם יגיבו. יכול להיות שהם יחסו, יכול להיות שהם ייפגעו, כי גם אנחנו עוברים דברים בתוכנו. אבל בסופו של דבר, אני זוכרת שאחת המטופלות הראשונות שלי, כבר שנים אני לא מטפלת, כי יש לי צוות של למעלה מ-100 מטפלים מדהימים, אוקיי? מדהימים. כמובן שאני בסופרוויזר עליהם, אבל בגדול, הם עושים עבודה מדהימה. זה גם מה שיפה בשיטה, שכל אחד יכול, אתה לא צריך להיות איזה ברומו של עולם. אבל אני זוכרת שכשאני עצמי טיפלתי, אז הייתה לי מטופלת, לפני הרבה הרבה מאוד שנים, שמאוד פחדה לעזוב את הבית, כי איך זה ישפיע על הילדים? אמרתי, תקשיבי, הבת שלך היא עומדת בת 18 או 17, היא כרגע סופגת, זאת אומרת, הקשר הבא שלה הולך להיות בדמותו, בדמותך, בדמות הקשר החולה שיש בבית. והיא עדיין היה לה קשה. ואז כשהבת הביאה מישהו, שאומנם לא מכה, אבל בפוטנציאל כזה, אוקיי? ארס כזה שהאימא לא הבינה איך הציפור היפה הזאת היא עולה. שם היה הרגע שהיא עשתה את השינוי, והבינה, כאילו...
כל כך נכון, זה היה המחשבות שלי, גם אני גרוש, ולפני שהתגרשתי, אמרתי, זה מה שאני רוצה שהילדים שלי יראו, כי זה מה שהם יבינו שככה מתנהלים, וככה נראית מערכת יחסים, וזה הכי לא נכון. אז זה אחד מהדברים שגרמו לי לצאת החוצה.
ותמיד אפשר לתקן, זה מה שיפה, רבי נחמן ברסלב אומר, שמי שקלקל, הוא יתקן. זאת אומרת... לא משנה מתי, באיזה נקודת זמן, נכון? עדיף אולי כשהילדים קטנים, אבל אוקיי, הם כבר גדולים. תקן עכשיו. אוקיי, כבר יש מחלה נוראית, אפילו סרטן. אוקיי, תקן עכשיו. אגב, השאיפה שלנו היא בכלל לא להגיע לסרטנים. תפגוש את זה כשזה עוד רק דלקת כרונית שחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה וחוזרת על עצמה. סרטן לא קורה ביום. אנשים חושבים... למרות שיש כרגע סרטני טורבו, אלימים, מזעזעים, לא רוצה לדבר על זה, כי זה מכעיס אותי. אבל סרטן, יש לו עוד הרבה 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 סימנים קודם. אז כשאנחנו לומדים להקשיב לסימנים האלה ולטפל בהם, כמו שדיברנו קודם בשיחה המקדימה, זה החוכמה. לא צריך להיפגש במחלקה האונקולוגית. מה?
לטפל בבעיה מהשורש.
וכשהיא קטנה, לא חייבים...
ממש ככה, כן, ולצערנו אנחנו, זהו, כבר הגענו לסיום הפרק.
באמת?
כבר, כן.
צ'יק צ'ק עבר
איתכם. חוכמה פרק בית.
50 דקות, ואנחנו בית היה, בית אפשר לדבר עוד שעות, אני מרגיש. ופרדי בית, יש לך אנרגיות מדהימות, שאני מקווה שכמצוץ מזה עובר למאזינים שלנו, ובאמת וואו, וגם הייתי באמת בכנס שלך, של לצאת מהמרזיקס קרס, כנס מהמם, מושקע, יש גם את הטקס שאת עושה עם, לא יודע אם מותר לעשות ספוילר או לא.
בטח.
עם הכתר מלכות.
בטח.
מדיטציה כזאת המונית שעושים. ממש מדהים ופותח את הראש. גם למי שכבר מודע למטריקס וער, אז מטורף. תודה רבה שהגעת אלינו.
תודה לכם, היה לי כיף, מעניין וצ'יק צ'ק, ככה.
כן, הזמן טס כשנהנים.
אני בטוח שאנחנו על 20 דקות.
כן.
ממש. לא, כבר יותר מ-50 דקות.
וואו.
תודה רבה.
תודה רבה.
תודה. בריאות.
אמן.
אמן.